כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי חפדלת באייר תשע"ה, מסכת כתובות, דף קוף, הדף המאה של מסכת כתובות. אתם מאזינים לרדיו כל חיים שדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה לכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מגיעים אנו היום במסע המופלא שלנו בסייעתא דשמיא אל הדף המאה במסכת כתובות, המסכת השנייה שבסדר נשים. במחזור הנוכחי, מחזור י' ג' ללימוד הדף היומי מיסודו של המהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל, התחלנו את מסעינו בט"ו באב תשע"ב. התחלנו ללמוד את המסכת הראשונה של הש"ס הבבלי, מסכת ברכות. כ-33 חודשים מאז, ובעוד 13 ימים, יעמדו רגלינו בשערי מסכת נדרים, המסכת הבאה עלינו לטובה, עם סיומה של מסכת כתובות בעזרת השם יתברך. השתבח שמו לעד. ובאילו הימים נוסעים עם ישראל במדבר. בשבת שעברה חף באייר, משנה השנית לצייתה ממצרים, נסו לראשונה על פי השם בסדר דגליהם ושבטיהם, וככל שאר המצווה שנצטוו במסעיהם. ככתוב בספר במדבר פרק יוד, והי בשנה השנית בחודש השני ב-20 לחודש נעלה הענן מעל משכן העדות, והיסו ישראל למסעיהם מדבר סיני וישכון הענן במדבר פרן. נעלה הענן זה היה סימן למסעות, שאותו ענן השכינה שכיסה את המשכן היה מתקפל ונמשך על גבי בני יהודה כמין קורה. אז ידעו ששעת המסע הגיעה, אז היו כולם פורקים אוהליהם ומיישבים את כליהם ומטעינים אותם על גבי בהמותיהם ועל יגלותיהם. מי שהייתה לו בהמה היה נוסע עליה, אין לו על מה להטעין, היה הענן נוטל את כליו. אותה שעה תקוע כהנים בשתי חצוצרות כסף, תקיעה, תרועה, תקיעה. ולא היה הענן מעליך שמשה היה אומר, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסניך מפניך. ונשא דגל מחנה יהודה בראשונה, שלושה שבטים, יהודה, יששכר וזבולון. כיוון שנשא דגל יהודה נכנסו אהרון ובניו ופרקו את הפרוכת וכיסו בה את אהרון. ואהרון וכלי הקודש של מסע בני קהת, השולחן, המנורה, מזבח הזהב ומזבח הנחושת וכל כליהם, כולם עומדים מחוסים ונתונים על המוטות. שוב תקעו בחצוצרות תקיעה תרועה תקיעה ונשא דגל מחנה ראובן, שלושה צבאות, ראובן, שמעון וגד. יד נכנסו בני גרשון ובני מררי ופרקו את המשכן וטענו אותם בעגלות ונשאו קודם בני ראובן ועם דגל יהודה. ולאחר שנשא דגל מחנה ראובן תקעו ויריעו ותקעו למסע דגל אפרים, שלושה צבאות, אפרים ומנשה ובנימין. אז נשאו הקהתים טועני כלי הקודש בכתף ודגל מחנה דן, שלושה צבאות גם הוא, דן אשר ונפתלי. וכאשר יישאו כן יחנו, כיוון שהגיעו למקום אשר היו חונים, שם היה ענן השכינה מתמר ועולה ונמשך על גבי בני יהודה, כמין סוכה, ולא היה נפרס לכל אורכו ורוחבו, עד שמשה אמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. אז היה דגל מחנה יהודה נח ממסעו, והענן נפרס והולך למערבו של דגל יהודה. ובאים מיד בני גרשון ובני מררי, ומקימים את המשכן ואת החצר תחת כיסויו של ענן השכינה, ובתוך שהם מקימים את המשכן, מגיע דגל מחנה ראובן ועורך מחנותיו לדרומו של המשכן, ואחריהם הקהתים עם אהרון וכלי הקודש ומכניסים אותם למשכן שכבר הוקם קודם בועם. ועד שבא דגל אפרים ועורך מחנותיו למערבו של משכן ודגל דן לצפונו, באים אהרון ובניו ועורכים כלי הקודש במקומותיהם, ומחנה ישראל הוקם כולו. אמרו חז"ל במדרש רבה על ספר במדבר, קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם וכל האומות מסתכלים בהם ותמהין ואומרים, מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה ברק החמה איומה כנתגלות. אומרים להם האומות, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, ידבקו בנו, בואו אצלנו. ואנו עושים אתכם שלטונים, מגמונים, דוחסים. וישראל אומרים, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים? מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כמחולת המחניים? שמה יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה לנו האלוקים במדבר, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן וכו'? יכולים אתם לעשות לנו כך? מה תחזו בשולמית? מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כמחולת המחניים? שמה יכולים אתם ליתן לנו כגדולה שעשה לנו האלוקים במדבר? שהיינו חוטאים והוא מוכל לנו ואומר לנו והיה מחנך הקדוש? ואף בלעם הביט בהם ויצא עינו כנגדן, שלא היה יכול לגע בהם, שנאמר, וישא בלעם את עיניו ויר את ישראל שוכן לשבטיו. אילו הם הדגלים, התחיל אומר, מי יכול לגע בבני אדם אילו שמכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם, שנאמר, שוכן לשבטיו. מכאן למדנו שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל. איש על דגלו באותות לבית אבותם, לא היה צריך לומר אלא איש על דגלו באותות יחנו בני ישראל. מה תלמוד לומר לבית אבותם? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה אותם דגלים, כמו שניתבו, התחיל משה מייצר. אמר, עכשיו עתידה המחלוקת להינתן בין השבטים. אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח, והוא אומר, אי אפשי אלא בדרום, וכן ראובן וכן אפרים וכן כל שבט ושבט, מה אני עושה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, מה אכפת לך? אין הם צריכים לך, מעצמם הם מכירים דירתם. אלא דייתי, כי צוואה יש בהם, יעקב אביהם, איך לשרות בדגלים. הנה מחדש עליהם, כבר יש להם תכסיס מיעקב אביהם, כמו שטענו אותו והקיפו את מיטתו, כך יקיפו את המשכן. אמר רבי חמא בר רבי חנינא, כיוון שבא אבינו יעקב להיפטר מן העולם, קרא לבניו וברכם וציוום על דרכי האלוקים וקיבלו עליהם מלכות שמיים. מי שגמר דבריו אמר להם, כשתתלו אותי, בעירה ובכבוד לבו אותי, ולא יגע אדם אחר במיטתי ולא אחד מן המצרים, ולא אחד מבניכם, מפני שאתם נטלתם מבנות כנען. אמר להם, בני יהודה יששכר וזבולון יטענו מיטתי מן המזרח, ראובן שמעון וגד יטענו מיטתי מן הדרום, אפרים ומנשה ובנימין יטענו מן המערב, דן אשר ונפתלי יטענו מן הצפון, יוסף אל יטען שהוא מלך ואתם צריכים לחלק לו כבוד, לוי אל יטען למה שהוא טוען את אהרון, את אהרון העדות, ומי שהוא טוען אהרונו של חי העולמים אינו טוען אהרונו של מת, ואם עשיתם וטענתם את מיטתי כשם שציוויתי אתכם, האלוקים עתיד להשרות אתכם דגלים. כיוון שנפטר, טענו אותו כשם שציוום, שנאמר ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו ממשיכים במסעינו המופלא בסייעתא דשמיא, ונכנסים אל בית המדרש כדי ללמוד את הדף המאה של מסכת כתובות. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתאיר עיניי במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות, הן בדיני איסור ויתר, הן בדיני ממונות, הן באורה, הן בלימוד. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת. אל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם איכות קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה כהרגלנו בסייעתא דשמיא, על הדף אשר למדנו אתמול, על הדף צדיתת. הדף התשעה ותשעים ממסכת כתובות. שאלנו שש שאלות, הנה לפניכם התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לשיטת האיקה דאמרי, באיזה אופן שליח מעל ומתי יש ספק? התשובה היא, כשאמר לו בעלים למכור לתך, דהיינו חצי קור קרקע ומחר קור שלם, המקח בטל, אבל כשמחר לתך חצי קור במקום קור שלם, כפי שציווה עליו על המשלח, יש ספק אם המקח בטל או לא, כי שם הזה לטובת הבעלים, שחלק מהממון נשאר עדיין בידו, ואם ירצה לקנות עוד חצי קור קרקע, יוכל לעשות זאת בהמשך. שאלה שנייה, בכמה יתר דינר זהב על של כסף? התשובה מופיעה ברשי. דינר זהב הוא 25 דינרי כסף. שאלה שלישית, כמה היא עין יפה, כמה היא עין בינונית וכמה היא עין רעה לגבי תרומה? התשובה היא, יפה 1 מ-40, בינונית 1 מ-50 ורעה 1 מ-60. שאלה רביעית, אם מתי יש הונאה לקרקעות? התשובה, שליח שמחר בפחות משוויה בתל המקח, שאומר לו הבעלים, לתקון השדרתיך ולא לעבותי, שלחתי אותך לתקן ולא כדי לעוות ולכן המקח בטל. שאלה חמישית, במה שונה בעל הבית משליח לעניין תרומה? התשובה, בעל הבית שתרם אפילו 1 מ-20, אפילו שתרם 5% מהקרי שלו, תרומתו תרומה. מה שאין כן, שליח שעשה זאת, תרומתו בתהילה. השאלה האחרונה ששאלנו, על דף צדיתת, שום הדיינים שפיחתו שוטות, מה הדין ומדוע? התשובה לתנא קמא מחרם בטל, לרבן שמעון בן גמליאל מחרם קיים. וטעמו, שאם כן, מה כוח בית דין יפה? אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה על דף צדיתת. ממסכת כתובות, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת. הכל ערוך ומוכן, בסייעתא דשמיא הגדולה לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, כ"ד באייר, תשע"ה, למתת לעומר, תשע"ה. עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף קוף, הדף המאה, ממסכת כתובות. את לימוד דף קוף ממסכת כתובות אנחנו מתחילים בדף צדיטט עמוד ב'. שש שורות לפני סוף הדף, מן המשנה שפותחת במילים, שום הדיינים שפיחתו שטות או הוסיפו שטות, מכרן בטל. מן המשנה הזו בסוף דף צדיטט, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. משנתנו עוסקת בבית דין שטעה בשומת נכסים, והנכסים נמכרו במחיר שבית דין קבע, באילו אופנים המחירה קיימת, באילו אופנים המחירה בתהילה. במסכת בבא מציע דף נון עמוד ב', שנינו בברייתא, הונאה פחות משטות נקנה מכך, יתר על שטות בטל מכך, שטות קנה ומחזיר הונאה. פירוש הדברים, אדם המוכר חפץ לחברו ודרש מחיר נמוך מדי, ועל ידי כך התענה המוכר, או שדרש מחיר גבוה מדי, ועל ידי כך התענה הלוקח, הייתה הונאה כלפי הלוקח. אם הטעות היא בפחות משישית ממחיר החפץ, המחר קיים ולא צריך להחזיר למתענה את הונאתו, כיוון שאנו מניחים שעל פחות משישית אדם אוכל ואינו מקפיד על כך, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף צדי ה' עמוד א'. אם הטעות הייתה שישית בדיוק ממחיר החפץ, המחר קיים ואין אחד מהם, לא הלוקח ולא המוכר, רשאי לחזור בו, ועל המענה להחזיר למתענה את הונאתו. אם הטעות הייתה יותר משישית ממחיר החפץ, המתענה רשאי לחזור בו מהמחר. ואם המענה יכול לחזור, במקרה שכזה יש מחלוקת הפוסקים בדבר. ולעיל כבר למדנו שדיני הונאה לא חלים על מחירת הקרקע, אבל בשומת הדיינים הדין הוא שונה, כפי שאנחנו נראה במשנה. במסכת הירחין דף כ"א עמוד ב' למדנו שבדרך כלל, לאחר שבית דין שמים את ערך הקרקע, הם מכריזים שקרקע מסוימת עומדת למחירה, וכל הרוצה יבוא ויקנה. משנתנו מכנה את ההכרזה איגרת ביקורת, מפני שההכרזה עצמה היא ביקורת, שהקונים בודקים את הקרקע ומבקרים אותה, ואיגרת זה על שם שבית דין כותבים איגרת לקונה את הקרקע, שהמחר נעשה על ידי הכרזה, כדי שלא יוציאו לעז על הקונה שדחק את הזקוק למעות למכור לו במחיר נמוך. וכך אומרת המשנה בדף צדיטט עמוד ב', שום הדיינים, דיינים ששמו נכסים, מטלטלין או קרקעות, כדי לגבות מנכסי הלווה את חובו של המלווה או לגבות מנכסי היתומים את כתובת אימם וכדומה, שפיחתו שטות או הוסיפו שטות, הדיינים טעו בשומה וקבעו לנכסים מחיר שהוא נמוך בשישית או גבוה משישית ממחירם בשוק, ומכרו את הנכסים במחיר שהם קבעו, מכרן בטל. ואפילו הייתה השומה בקרקע, שלא כמו באדם פרטי שבשטות נקנה מקח ומחזיר הונאה, אצל בית דין המחר בטל, וטעם הדבר. כותב הרן שמעיקר הדין גם בפחות משטות היה צריך המחר להיות בטל, אם זה נעשה על פי בית דין. כיוון שבית דין הם שליחים של בעל הנכס למוכרו, ובשליח שמחר בזול למדנו שמכרו בטל. בגלל טענת המשלח שלחתי אותך לתקן ולא לעוות. אבל חכמים אמרו שעד שטות מחרם קיים, כי בזה גם חכמים מודים שאומרים מה כוח בית דין יפה, אחרת כל פסק של בית דין ניתן יהיה לערעור ולביטול. אבל בשטות, כאשר ההפרש הוא שישית, המחר בטל. שואלים הראשונים, בשלמה כשבית דין מכרו בזול מחרם בטל, כיוון שהם שלוחים של היתומים ובשליח, אנחנו אומרים, שלחתי אותך לתקן ולא לעוות, אבל כאשר בית דין מכרו ביוקר, למה הלוקח יכול לבטל את המחר? הרי קיימלן שאין הונאה לקרקעות, שני תירוצים בדבר. א', כשם שאם בעל הקרקע ניתנה, המחר בטל כאשר בית דין הם המוכרים, כך צריך להיות גם אם הלוקח ניתנה כשקונה באמצעות בית דין שהמחר יתבטל. והטעם לדבר, כי אם המחר לא יתבטל, לא יימצא אדם שיקנה קרקע באמצעות בית דין. תירוץ נוסף, המשנה מדברת באופן שבית דין קבעו מחיר ולא מצאו מי שיקנה את הקרקע במחיר שקבעו אלא ביותר זול, והם הכריחו את המלווה לקבל לידיו את הקרקע במחיר הגבוה שהם קבעו. לאחר מכן התברר שבית דין טעו בשישית. אז רשאי המלווה להחזיר את הקרקע ולדרוש את מלוא כספו. יוצא לפי זה, אומר הרמב"ן, שאם בית דין לא יגבו למלווה את הקרקע, אלא מחרו לאדם אחר במחיר הגבוה, ואחר כך התברר שיש הפרש של יותר משישית, המחר קיים, וזה בגלל הכלל שאין הונאה לקרקעות. חוזרים אל המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בית דין שטעו בשומה שלהם, פיחתו שטות או הוסיפו שטות, מכרן קיים. למה? שאם כן, אם תאמר שהמחר בטל כשיטת חכמים, מה כוח בית דין יפה? במקוחו של בית דין גדול מסתם בני אדם שמוכרים קרקעות. אבל אם עשו איגרת ביקורת ביניהם, אבל אם בית דין שמו נכסים במחיר מסוים, ואחר כך הכריזו שקרקע פלונית עומדת למחירה וכל הרוצה יבוא ויקנה, אפילו מכרו שווה מנה ב-200, שבית דין קבעו את מחיר הקרקע פי 2 ממחירה האמיתי, או שווה 200 במנה, שקבעו את מחיר הקרקע במחצית ממחירו האמיתי, ובמחירים הללו הקרקעות נמכרו, מכרן קיים, והטעם, כי מאחר ועשו מכרז, עשו הכרזה, אין כאן הונאה, שהרי אנשים רבים ביקרו את טיב הקרקעות ואת נכונות או שומה של בית הדין. אומר הרמב"ן, אבל אם הטעות הייתה ויותר מפי שניים, אז המחר בטל גם אם עשו הכרזה. זוהי המשנה שלנו, בדף צדיתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה של דף צדיתת עמוד ב'. לאחר שבמשנה הקודמת למדנו שאלמנה שמכרה בזול, אפילו הוזילה כלשהו, כמו ששנינו במשנתנו, ומכרה שווה מנה ודינר במנה, הזילה אפילו בדינר אחד מכרה בטל, ודינר הוא פחות משטות, ובמשנה כאן למדנו שבית דין שמכרו בזול עד שטות, עד שישית, המחר קיים, ובשטות ובשישית, אם יש הפרש של שישית, המחר בטל, מסתפקת הגמרא מה דינו של שליח שמוכר קרקע במצוות המשלח ומוזיל את מחיר הקרקע ממחיר השוק. היבא אליהו הסתפקו בני הישיבה, שליח שנשלח למכור דבר מה עבור בעל הבית, והשליח טעה והוזיל את המחיר. כמן, דינו כמו מי? האם דינו כאלמנה, שאפילו בטעות כלשהי המחר בטל, או דינו כדין הדיינים, שעד שישית המחר קיים כשיטת חכמים במשנה? רש"י לא מפרש באיזה שליח מדובר, ותוספות בדיבור המתחיל רבה אמר, מבינים שהכוונה לשליח סתם. מקשים תוספות על רש"י, שרבה אמר בשם רב נחמן שדין השליח כדין הדיינים, שעד טעות של שטות המחר קיים. ולא רב נחמן אמר לאל בגמרא שבטעות של שליח אפילו בכל שהוא המחר בטל, כי הוא אומר לו המשלח לתקון השדרתיך ולא לעבות, הישלחתי אותך לתקן ולא לעוות. לכן מפרש רבינו תם שהספק כאן בגמרא הוא בשליח של הדיינים, שכוחו גדול יותר משל שליח סתם. אם כן, הספק של בני הישיבה, האם דינו של השליח כמו אלמנה, שאפילו בטעות כלשהי המחר בטל, או דינו של השליח כדין הדיינים, שעד שישית המחר קיים, כשיטת חכמים במשנה. עונה הגמרא בדף קוף עמוד א', שנחלקו המוראים בדבר. רב אמר בשם רב נחמן, שליח דינו כדיינין, ואם טעה ומחר בזול פחות משטות מכרו קיים, כמו בדיינים, אבל בשטות המקח בטל כמו בדיינים. ואם השליח מחר את הקרקע במחיר גבוה בשטות וניתנה הלוקח, יהיה תלוי הדבר במחלוקת הראשונים בניתנה הלוקח שקנה מבית דין. לדעת הרמב"ן ועוד ראשונים, המשנה שאמרה ששום הדיינים שאותירו שטות מכרם בטל, היא כלל לא עוסקת בלוקח, אלא במלווה שבית דין שמו לו קרקע ביותר משוויה, בשטות. אבל בלוקח, תמיד בשטות המקח קיים, ואם כן גם בשליח יהיה המקח קיים. אבל לדעת הרן שכתב שבכל מקרה שיכול המוכר לבטל את המחר, צריך שיהיה גם ללוקח את הזכות הזו, שאם לא כן, לא ימצאו קונים שיסכימו לכך. אם כן, גם בשליח, אם יכול המשלח לבטל את המקח, יכול גם הלוקח לבטלו, גם כשהעונה היא רק בשטות. ומאחר והמשלח אומר לשליח לתקון השדרתיך ולא לעבותי, כלומר שהוא לא מוכל על פחות משטות, לכן צריך הקונה להחזיר למוכר, למשלח, את שיעור ההונאה. רב שמואל בר ביסנה אמר בשם רב נחמן, השליח דינו כאלמנה, שאפילו אם טעתה בפחות משטות, מכרה בטל. ומבאר את הגמרא את העמם. רב אמר רב נחמן, רב אמר בשמו של רב נחמן, ששליח דינו כדיינים מפני שהוא דומה יותר לדיינים. מה דיינים לאו לדידו, כמו שהדיינים שמוכרים אינם מוכרים לצורך עצמם, אף שליח נמי לאו לדידי. כך גם השליח כשמוכר אינו מוכר לצורך עצמו, ולכן הקלו אצלו. להפוקי אלמנה דלדידה, להוציא אלמנה שכשהיא מוכרת, היא מוכרת לצורך עצמה. כי האלמנה מוכרת כדי לקחת את הכסף לעצמה, אז כנסו אותה חכמים לבטל את המחר, היא מוזילה את המקח, אפילו בפחות משטות כדי שתדייק היטב במחירה. אבל שליח שהוא כמו הדיינים שאינם לוקחים את הכסף לעצמם, אין מקום לקנוס אותו. ורב שמואל בר ביסנה אמר רב נחמן, רב שמואל בר ביסנה אמר בשמו של רב נחמן, ששליח כאלמנה דומה יותר לאלמנה. מה אלמנה יחידה? כמו שאלמנה היא לבדה מוכרת את הקרקע, אף שליח יחיד, כך גם השליח לבדו, מוכר את הקרקע. להפוקי בית דין דרבים נינו, להוציא דיינים שהם רבים. והלכתה אומרת הגמרא, כי רב שמואל בר ביסנה בשם רב נחמן, ששליח דינו כאלמנה ואפילו טעה בפחות משטות, המחר בטל. ובהקדמה למשנה, לאל בדף צדיזיין עמוד ב', הבאנו את הגמרא במסכת במציא דף למד ב' עמוד א', שהאלמנה שמוכרת שלא בבית דין, הכוונה שלא בבית דין של מומחים, אבל היא צריכה שלפחות בית דין של אדיוטות ישומו לה את הקרקע. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל, מה אלמנה? למה הגמרא כאן אומרת שאלמנה נקראת מוכרת יחידה? הרי היא שמה את הקרקע בבית דין של אדיוטות. תרצים התוספות שבית דין של אדיוטות נחשבים כמו אדם אחד. והמאירי מביא בשם הראב"ד שאומנם את השומה עושים בית דין של אדיוטות, אבל את המכירה עושה האלמנה לבד ולכן היא נקראת יחידה. ובטעם של העניין של יחידים, כוונת הגמרא שאלמנה ושליח הם יחידים שמוכרים את הקרקע והם עלולים להתפתות למכור בזול כדי לא לתרוח להשיג קונה שיקנה במחיר של השוק. ולכן כנסו אותם לבטל את המקח, אבל בית דין שהם רבים, אין חשש שיתפתו לכך. שואלת הגמרא לדבריך ששליח דינו כאלמנה ואפילו בפחות משטות בטל המחר, ומה ישנה מהד אתנן? במה זה שונה מן המשנה במסכת תרומות? האומר לשלוחו צאו תרום תורם כדעת בעל הבית, כפי מה שהוא מכיר את דעתו של בעל הבית, אם הוא תורם בדרך כלל בעין יפה תורם אחד מ-40, אם הוא תורם בדרך כלל בעין רע תורם אחד מ-60. ואמרה המשנה, ואם אינו יודע מהי דעתו של בעל הבית, תורם בבינונית שהיא 1 מ-50. אם השליח פיחת 10 ותרם 1 מ-40, או הוסיף 10 ותרם 1 מ-60, תרומתו תרומה. משמע, שאפילו אם יתברר שדעת בעל הבית אינה כמו שתרם, אף על פי כן תרומתו תרומה, והטעמו, שעניין התרומה בעין יפה או בעין רעה, זה דבר שבני אדם רגילים לטעות בו. ואם כן, גם בשליח שמחר בזול וטעה בפחות משטות, לא יתבטל המחר. כיוון שבפחות משטות רגילים בני אדם לטעות, והגמרא מדמה כאן פיחת 10 הוסיף 10 למכירת מקח בפחות משטות, כיוון שבשניהם דרך בני אדם לטעות. תרצת הגמרא, אתם שם בתרומה שאנו אומרים שתרומתו תרומה, זה משום שהשליח לא טעה, אלא כיוון דאיקה תורם בעין רעה, כיוון שיש אדם שתורם בעין רעה, ואיקה דתורם בעין יפה, ויש אדם שתורם בעין יפה, אמר לי, אומר השליח לבעל הבית, לאחי עמדתיך, כך הערכתי אותך, שאתה מאלה שתורמים בעין יפה, או אתה מאלה שתורמים בעין רעה, ואנחנו לא אומרים שהשליח טעה, ולכן תרומתו תרומה. אבל אחה טעות ההוא, אבל מכירת קרקע בפחות ממכירה זו טעות. ואמר לי, טוען הבעל הבית כלפי השליח, לא ייבאי לך למיטעי, לא היית צריך לטעות. הביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. אמר אבונה, בר חנינא אמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים שהדיינים שפיחתו שישית או הותירו שישית מכרם בטל, ולא כרבן שמעון בן גמליאל שסובר שמכרם קיים בגלל הטעם של מה כוח בית דין יפה. שואלת הגמרא ולית ליה לרב נחמן, וכי רב נחמן אינו סובר את הסברה של מה כוח בית דין יפה? ואמר רב נחמן אמר שמואל, והרי אמר רב נחמן בשמו של שמואל במסכת יבמות דף סמך זין עמוד ב', וכן זה מופיע במסכת גיטין דף למדלת ובמסכת קידושין דף מב', יתומים קטנים שבאו לחלוק בנכסי אביהן בקרקע שהשאיר להם אביהם בירושה, בית דין מעמידים להם לכל אחד מהיתומים אפוטרופוס שיעמוד במקומו בשעת החלוקה, ובוררים להם חלק יפה, וכל אחד מהאפוטרופסים בורר חלק יפה עבור היתום שהוא בא במקומו. יגדילו, כאשר היתומים יגדלו, יכולים למחות ולומר שאין הם חפיצים בחלוקה שחילקו אפוטרופסים, וחוזרים וחולקים את הקרקע. את הדין הזה אמר רב נחמן בשם שמואל, ורב נחמן דידי אמר, רב נחמן עצמו אמר שדעתו אינה כשמואל, אלא הוא סובר שאפילו כאשר יגדילו, אין היתומים יכולים למחות. שאם כן, מה כוח בית דין יפה? כלומר, איזה תוקף יש לבית דין בעמדת האפוטרופוס, אם אחר כך יכולים היתומים לבטל את החלוקה? הרי שאנו רואים שרב נחמן מסכים עם סברת מה כוח בית דין יפה, ולמה לא פסק כאן כרבן שמעון בן גמליאל? מתרץ את הגמרא, לא קשי, אין סתירה בדברי רב נחמן. כאן שפסק רב נחמן כחכמים נגד רבן שמעון בן גמליאל, מדובר דטעו, טעו בית דין בשומה. וכמו שביאר התוספות ריד במשנה, שאם בית דין טעו בשומה, אם כן יתברר שלא היה כאן מעשה בית דין ולא שייך בזה הטעם של מה כוח בית דין יפה. לגבי חלוקת הקרקע של היתומים שסובר רב נחמן שאומרים את הסברה של מה כוח בית דין יפה, מדובר דלא טעו האפוטרופסים וחילקו את הקרקע לכל היתומים שווה בשווה. ותוספות במסכת קידושין דף מבית עמוד בית אומרים שהגמרא יכלה לתרץ שרב נחמן שפסק כחכמים, זה לגבי שאם טעו בית דין בשישית מכרם בטל, ורב נחמן שאמר לגבי חלוקת הירושה מה כוח בית דין יפה, הכוונה בטעו בפחות משישית. שואלת עכשיו הגמרא, אי דלא טעו, אם מדובר שהחלוקה הייתה צודקת ולא הייתה בטעות, במאי יכולים למחות? בהם הם יכולים למחות כשיגדלו, כלומר למה שימחו? מתרץ את הגמרא שהם מוחים ברוחות, כלומר יכול כל אחד מהאחים לטעון שהוא מעדיף לקבל את חלקו בקרקע בצד אחר, כיוון ששם בסמוך יש לו כבר קרקע שירש מאבי אמו, כגון שאחרי שאביו מת, מת אמו, ואחר כך מת אביה, ובאופן זה הוא יורש את אבי אמו, את הסבא שלו מצד אמו. ואחיו שהתחלק אמו בירושת האב היה אחיו רק מהאב ולא מהאם, ואין לו חלק באותה שדה שהוא ירש מהסבא מצד האמא. וממילא הוא רוצה ששתי השדות תהיינה סמוכות, על זה אמר רב נחמן שאינה מחאה מועילה, ואם כן, מה הכוח בית דין יפה? מספרת הגמרא כי עת הרב דימי, כאשר רב דימי בא מארץ ישראל אל בבל, אמר שהיה מעשה שבית דין שמו נכסים ופיחתו שטות או תירו שטות, טעו בהפרש של שישית או כלפי מעלה או כלפי מטה, ועשה רבי כדברי חכמים וביטל את המחר. אמר לפניו פרטה בנו של רבי אלעזר בן פרטה, שהיה מכונה רבי פרטה הגדול, ואם כן נמצא שאותו פרטה הוא בנו של רבי אלעזר, והוא היה בן בנו של רבי פרטה הגדול. אז הוא אמר לפני רבי, אם כן מה כוח בית דין יפה, והיה נראה הטעם הזה אגון בעיני רבי, והחזיר רבי את המעשה, כלומר חזר וקיים את המחר. ורב דימי מתני אחי, רב דימי למד כך, שבתחילה רבי ביטל את המחר ואחר כך חזר בו וקיימו. אבל רב ספרה מתני אחי, רב ספרה למד שהיה מעשה שבית דין טעו בשטות וביקש רבי לעשות כדברי חכמים, ונתתה דעתו של רבי לפסוק כדעת חכמים ולבטל את המחר, אבל עדיין הוא לא ביטל אותו את המחר. אמר לפניו פרטה בנו של רבי אלעזר בן פרטה בן בנו של רבי פרטה הגדול, אם כן מה כוח בית דין יפה, אם תבטל את המחר מה כוח בית דין יפה. כששמע רבי את הטענה הזו חזר בו ולא עשה רבי את המעשה לבטל את המחר. רוצה הגמרא לבאר את מחלוקתם של רב דימי וספרה כך, לאימא באקה מפליגין, אומר שרב דימי ורב ספרה חולקים בדינו של דיין שטעה ופסק דין שלא כמו שמבואר במשנה. מר סבר רב דימי שסיפר שרבי פסק הלכה ואחר כך חזר בו, סובר שדיין שטעה בדבר משנה חוזר, רשאי לחזור בו מפסק הדין, ורק אם טעה בשיקול הדעת הפסק קיים וישלם הדיין מכיסו לבעל הדין את מה שניזוק מהפסק המוטעה. וכך באמת עשה רבי שחזר מפסק דינו. ואפילו שחכמים חולקים במשנה על רבן שמעון בן גמליאל, אף על פי כן, מאחר ורבן שמעון בן גמליאל נתן טעם לדבריו, והטעם היה מה כוח בית דין יפה, והיה נראה לרבי הטעם הזה אגון, נחשב הדבר לטועה בדבר משנה. או שזה נחשב לטועה בדבר משנה, כי מי שפוסק שלא כרבן שמעון בן גמליאל, נחשב כטועה בדבר משנה, מפני שיש כלל שכל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, כפי שאומרת הגמרא במסכת גיטין דף ל"ח עמוד א'. ומר סבר, ורב ספרה שסיפר שרבי רק רצה לפסוק כחכמים, אבל עדיין לא פסק, הוא סובר שדיין שטעה בדבר משנה אינו חוזר, אלא פסק הדין נשאר, מה שעשה עשוי, והדיין ישלם מכיסו לבעל הדין שניזוק מהפסק המוטעה שלו. ואם רבי היה פוסק כבר שהמחר בטל, לא היה רבי יכול לחזור בו. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין צורך לומר שנחלקו רב דימי ורב ספרה בדין הזה, אלא דכולי עלמא גם רב ספרה סובר שטעה בדבר משנה חוזר, רשאי לחזור בו מפסק הדין. והוויכוח היה, איך היה המעשה עם רבי? ומר סבר אך יאב המעשה, ומר סבר אך יאב המעשה. רב דימי סבר שכך היה המעשה, שרבי פסק שהמחר בטל ולאחר מכן חזר בו, ורב ספרה אמר שרבי עדיין לא הספיק לפסוק והוא חזר בו טרם שהוא פסק. אחריות למחירת קרקע פירושה התחייבות של המוכר לקונה, שאם אחרי הקנייה יבוא בעל חוף של המוכר ויתרוף את הקרקע מהקונה, או שיתברר שהקרקע גזולה ומעולם לא הייתה של המוכר, יחזיר המוכר לקונה את הכסף ששילם עבור הקרקע, ואם אין לו כסף עליו לפרוע ללוקח מקרקעותיו. דנה הגמרא בשאלה על מי כותבים את האחריות כשהקרקע נמכרת על ידי האלמנה או על ידי בית דין. אמר רב יוסף, ארמלתא דזבינא, אלמנה שמכרה קרקע באחריות, אחריות המכירה מוטלת היתמי, וגם אם לא הייתה כתובה אחריות בשטר, אנחנו פוסקים שאחריות טעות סופר, כלומר שאם לא כתבו אחריות בשטר המכר, זו טעות של הסופר ואחריות קיימת. וממילא האחריות מוטלת על נכסי היתומים שירשו מאביהם ולא על האלמנה, כי היא רק שליחה של היתומים למכור. ולכן, אם הקרקע תילקח מהקונה על ידי בעל חובו של האב שהקרקעות היו משועבדות לו, או שיתברר שהקרקע גזולה, ישלמו היתומים את האחריות מהנכסים שירשו מאביהם. ומדובר שהקרקע שמכרה אלמנה לקונה הייתה משועבדת באפויטיקי למלווה, שעל הקרקע הזו הצביע אבא שמשם יגבה המלווה את חובו, ואז הוא רשאי לטרוף מהקונה גם כשיש קרקעות בני חורין. עוד אפשרות אפשר לומר שיש ליתומים נכסים של אביהם במדינת הים, שבמקרה זה רשאי המלווה לטרוף ממשועבדים, והלוקח ייקח מהנכסים שבמדינת הים. ואם אין ליתומים נכסים אחרים, הלוקח מפסיד. ובית דין דזבין, וכן בית דין שמוכר קרקע של היתומים לצורך תשלומי חובות היתומים, כגון מזון האלמנה והבנות וכדומה, גם אז אחריות המכירה יתמי על היתומים. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הדבר שהיתומים בעלי הקרקע אחראים למכירה. מתרצת הגמרא, אלמנה לא יצטרך אליי. כאשר האלמנה מוכרת, אין כל חידוש בדבר שהיתומים אכן אחראים, ומשום זה בלבד לא היה צריך רבי יוסף להשמיענו את ההלכה הזו. אלא כי יצטרך אליי. למה רבי יוסף יצריך להשמיענו את ההלכה הזו? באופן של בית דינה, כאשר בית דין מוכרים קרקע של יתומים. מה עוד אתם הייתי סבור לומר כל דזבין מבית דינה, כל מי שקונה קרקע באמצעות בית דינה, דעת למי פקליקה להו דזבין, הוא בטוח שמאחר ובית דין מכריזים שהקרקע עומדת למחירה, הדבר מתפרסם, וכל מי שיש לו טענת זכות על הקרקע בוודאי יבוא ויטען, ואם לא בא אדם וערער, כנראה הקרקע נקייה מכל שיעבוד וטענה, והקונה את הקרקע לוקח אותה בלי אחריות. כמש מלן, משמיע לנו רב יוסף, שגם כשבית דין מוכרים, הלוקח זכאי לאחריות על המחירה, והיתומים הם אחראים. אומרת עכשיו הגמרא בדף קוף עמוד ב', שנינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר שבית דין שטועים בשומה, מכרם קיים, שאם לא כן, מה כוח בית דין יפה? דנה הגמרא אם יש גבול לטעות של בית דין. שואלת הגמרא ועד כמה תהיה הטעות בשומה של בית דין, ועדיין יסבור רבן שמעון בן גמליאל, שהמחירה קיימת בגלל הסברה של מה כוח בית דין יפה. עונה הגמרא אמר רב הונא בר יהודה אמר רב שישת בשמו של רב שישת, עד פלגה, עד שהמחיר האמיתי יהיה זול בחצי מהמחיר שבית דין קבעו, והטעות היא לרעת הקונה, או שהמחיר האמיתי יהיה כפול מהמחיר שבית דין קבעו, והטעות היא לרעת המוכר. ועיקר חידושו של רב שישת, שרבן שמעון בן גמליאל חולק לא רק על טעות של שטות של תנא קמא המכר בטל, ולרבן שמעון בן גמליאל המכר קיים, אלא גם ביתר משטות, גם אם ההפרש הוא יותר משישית, לדעתו של רבן שמעון בן גמליאל, המכר קיים. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, בית דין שמכרו שווה 200 במנה או שווה מנה ב-200, מכרן קיים. הרי לנו שאפילו טעו ביותר משישית, מכרם קיים. ולכאורה, יש כאן סתירה מסוימת, שבמכרו שווה 200 במנה, זה נחשב לטעות בפלגה, כיוון שהמנה הוא חצי משווי החפץ. אבל, כשמכרו שווה מנה ב-200, היה גם צריך להיות שסכום ההוספה על המחיר בשוק יהיה חצי משווי החפץ, דהיינו. המחיר הוא 100 ותוספת של 50, זה חצי משווי החפץ. ואם כן, היה למשנה לכתוב שווה 100 ב-150. כך שואל בעל ההפלאה. אומרת הגמרא במשנתנו נזכרה איגרת ביקורת, והכוונה להכרזה שבית דין מכריזים שקרקע פלונית עומדת למחירה, וכל המרבה במחירה ייקחנה. דנה הגמרא בבית דין שמכרו בלי הכרזה, האם מכרם קיים. אמר המימר משמי דרב יוסף, בית דין שמכרו קרקע של יתומים בלא הכרזה, ואפילו לא טעו בשומתם, בהערכה שהם עשו, נעשו כמי שטעו בדבר משנה וחוזרים. דינם נחשב כמו דיינים שטעו בדבר משנה והמכר בטל, ואין אומרים שהמכר קיים והדיינים ישלמו מכיסם לבעל הדין, במידה והם טעו בשומתם. שואלת הגמרא, נעשו? מדוע נאמר שזה רק דומה לדיינים שטעו, שמשמעות הלשון היא שאין זה ממש טעות? הלו בזה שמכרו בלא הכרזה ודאי טעו בדבר משנה. והיה צריך לומר, טעו בדבר משנה וחוזרים. למה נאמר נעשו כמי שטעו בדבר משנה? הרי הם טעו במפורש בדבר משנה, שהרי זו משנה מפורשת במסכת הירחין דף חפה אלף עמוד ב', שקרקע של יתומים צריך למכור עם הכרזה. דתנן, נאמר שם במשנה במסכת הירחין, שום היתומין 30 יום. לאחר שבית דין שמים את ערך הקרקע, הם מכריזים 30 יום שהקרקע עומדת למחירה, וכל המרבה במחיר ייקחנה. ושום ההקדש 60 יום, כאשר גזבר של הקדש מוכר קרקע של הקדש, זמן ההכרזה הוא 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב. זמן ההכרזה הוא פעמיים בכל יום, פעם בבוקר כשהפועלים יוצאים לעבודה בשדה, כדי שאם בעל הבית ירצה את השדה שבית דין מכריזים עליה, הוא יבקש מהפועלים לבדוק אותה בדרכם לעבודה, ומכריזים פעם נוספת בערב כשהפועלים חוזרים מהשדה, כדי שעל ידי ההכרזה יזכור בעל הבית לשאול את הפועלים אודות השדה שבדקו בבוקר. אם כך, בית דין שמכרו קרקע של יתומים בלא הכרזה, הם בעצם טעו בדבר משנה, אותה משנה במסכת הירחין, אז למה אומרת כאן הגמרא? אומר המימר משמי דרב יוסף, בית דין שמכרו קרקע של יתומים בלא הכרזה, נעשו כמי שטעו בדבר משנה. ותרץ את הגמרא, היא מההיא, אם לא חידושו של רב יוסף, לא הייתי קובע על סמך המשנה במסכת הירחין שבית דין שמכרו בלי הכרזה, נחשבים לטועים בדבר משנה. מדוע? כי אבי אמינא הייתי אומר, הנימילי מה שהמשנה במסכת הירחין מצריכה הכרזה, זה רק כאשר בית דין שולחים שליח. אבל כאשר בית דין עצמם מוכרים, לא. לא יצטרכו הכרזה, כי ההכרזה היא ביקורת על השומה, ולכן הייתי חושב שרק אם השליח של בית דין מוכר צריך ביקורת על הסכום שהוא מבקש, אבל בית דין של מומחים לא צריכים ביקורת. כמה שמלן בר רבי יוסף המשמיע לנו, שגם כאשר בית דין מוכרים, צריכים הכרזה. ואם הם מוכרים בלי הכרזה, הרי זה כמו שטעו בדבר משנה, ומחרם בטל. אי טבעי יקשה רב אשי לעמימר, שנינו אצלנו במשנה, שום הדיינים, דיינים ששמו קרקע במחיר מסוים והתברר שפחתו שטות, הורידו את מחירה בשישית מהמחיר האמיתי, או הותירו שטות או קבעו את המחיר של הקרקע גבוה בשטות, גבוה בשישית מהמחיר האמיתי, מכרן בטל. כך נאמר אצלנו במשנה, מדייק רבשי, משמע שווה בשווה, שלא טעו ושמו נכון את מחיר הקרקע, מכרן קיים. מה אליו? זה לא אחוז. האם לא מדובר אצלנו במשנה, שאחרי השומה הנכונה שעשו בית דין, הם לא עשו מכרז, הם לא עשו הכרזה. כי רק בסיפה של המשנה נזכר שאם עשו הכרזה מכרם קיים, משמע שהרישה מדברת בלי הכרזה, וברישה משמע שמכרם קיים גם בלי הכרזה. אז למה אתה, המימר, אמרת שבית דין ששמו קרקע של יתומים ומכרו ללא הכרזה מכרם בטל? תרץ את הגמרא, לא, גם הרישה של משנתנו מדברת בדאחוז, שכן בית דין עשו הכרזה לאחר השומה שלהם. שואלת הגמרא, עמי דסיפה בדאחוז, אם הסיפה של המשנה שלנו עוסקת כשעשו הכרזה, אבי רישה בדלא אחוז, על כוחך הרישה עוסקת בלי הכרזה. דקטני סיפה, הרי נאמר בסיפה של המשנה, אם עשו איגרת ביקורת, כלומר אם עשו הכרזה, אפילו מכרו שווה מנה ב-200 או שווה 200 במנה, מכרן קיים. הרישה הסיפה עוסקת כשעשו הכרזה, בהכרח שהרישה מדברת, כשלא עשו הכרזה, וברישה נאמר, למרות שלא עשו הכרזה, ובית דין שמו את הקרקע של היתומים, מכרם קיים. חוזרת בהגמרה מתירוצה ואומרת, אלא לעולם בדלא אחוז. הרישה שלנו באמת עוסקת כשבית דין מכרו את הקרקע בלא הכרזה. ובכל אופן, אומרת המשנה שמכרם קיים. ובכל זאת לא קשיה. מה שיקשה רבשי, למה מכרם קיים אם לא טעו, הרי לא עשו הכרזה? והמימר אמר שכשאין הכרזה מכרם בטל, מפני שכאן בסיפה מדובר בדברים שמכריזים עליהם, שבית דין מוכרים דברים שעושים עליהם הכרזה. וכאן ברישה מדובר בדברים שאין מכריזים עליהם, שלא עושים עליהם הכרזה. ולכן, אומרת הרישה של משנתנו, רק אם טעו בית דין בשטות בשומה שלהם, בהפרש של שישית בשומה שלהם, אז מכרם בטל. אבל אם הם לא טעו, אלא מכרו שווה בשווה, מכרו בשווי האמיתי, מכרם קיים למרות שלא עשו הכרזה. וזאת למה? מפני שאין צריכים במחירה הזו הכרזה. ומבארת הגמרא, ואילו הן דברים שאין מכריזים עליהם. העבדים והמטלטלין והשטרות, שטרות הכוונה לשטרי חוב, שאביהם הלווה לאחרים. כאשר בית דין מוכרים אחד משלוש הדברים הללו, לא מכריזים עליהם ברבים שהם עומדים למכירה. עבדים טעם המאי, הטעם שלא מכריזים על מכירת העבדים, שמה ישמעו עבדים שרוצים למכור אותם ויברחו. הטעם שלא מכריזים כשמוכרים מטלטלין ושטרות של יתומים, שמה יתאספו אנשים כדי לראות אותם ותוך כדי כך יגנבו. תירוץ נוסף מביאה הגמרא והיא באה איתם, אם תרצה תאמר שהסיבה מדוע ברישה המכר לא בטל כשלא טעו, אפילו שלא עשו הכרזה, משום שכאן בסיפה מדובר בשעה שמכריזין, שבית דין מוכרים קרקע לצורך כזה שאפשר לחכות 30 יום עד שימכרו. אבל כאן ברישה מדובר בשעה שאין מכריזין שמוכרים קרקע לצורך דברים שאין אפשרות לחכות עד שימכרו. ומבארת הגמרא באיזה מקרה אי אפשר לחכות 30 יום, לאמרי נערדאי, אומרים נערדאי כשבית דין מוכרים קרקע לצורך כרגע, לצורך תשלום מס גולגולת של היתומים למלך, או לצורך קניית מזויני, מזונות האלמנה והבנות והיתומים, ולקבורה, וכן כשמוכרים קרקע לצורך קבורת המת, או קבורת היתומים, בכל המקרים הללו מזבנינן בלא הכרזת, מוכרים את הקרקע בלי הכרזה, כיוון שאין פנאי לחכות 30 יום. והיא בית אימת תירוץ שלישי מביאה הגמרא, שהסיבה מדוע ברישה של המשנה המחר לא בטל, כשבית דין לא טעו אבל לא ביצעו הכרזה, כאן הסיפה עוסקת במקום שמכריזין שבית דין רגילים לעשות הכרזה, ולכן אם לא עשו הכרזה המכר בטל משום שטעו בדבר משנה. אבל כאן ברישה מדובר במקום שאין מכריזין, שאין בית דין רגילים לעשות הכרזה. ונערדה היא אחת מהמקומות הללו. דאמר רב נחמן, מעולם לא עשו איגרת ביקורת, לא עשו הכרזה, מכרז למחירת קרקע בנערדה. ולכן אם לא טעו בית דין במחיר, אין המכר בטל אפילו אם לא עשו הכרזה. בערת הגמרא, מהי הסיבה שלא עשו בית דין בנערדה הכרזה? סבור מינה, סברו בני הישיבה ששמעו את דברי רב נחמן שהטעם שלא עשו הכרזה בנערדה זה משום דבקי בשומה, שבני נערדה בקיים בשומה ואין להם צורך בהכרזה. אמר לו רב יוסף ברמניומי, לדידי מפרשה למיני דרב נחמן, לי הסביר במפורש רב נחמן את הטעם, משום דקרו לו בני אחלי נכסי דהכרזת, אנשים נמנעו מלקנות קרקעות שהכריזו עליהם, כיוון שבני נערדה ראו זאת כגנאי וחרפה לקנות קרקע שהמוכר או היתומים הוכרחו על ידי הנושים שלהם למוכרו. ועל ידי זה הקונה מקבל את הקרקע בזול, והיו בני נערדה מבזים את הקונים הללו ומכנים אותם אוכלי שדות של הכרזה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כאשר בית דין רוצים למכור מטלטלין של יתומים, שמין אותן ומוכרים אותם לאלתר. סמוך למיטת אביהם ולא מחכים ליום השוק כדי לקבל עבורה מחיר יותר טוב, וזאת כיוון שיש חשש שירקבו או שיתקלקלו. רב חיסדא אמר בשם אבים, הם מחכים ליום השוק ומוכרים אותם לשווקים, שאז יש אפשרות לקבל עבורה מחיר יותר טוב. אומרת הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין האמוראים. הרב חיסדא שאמר למכור אותם ביום השוק מדבר דמקרב שוקה, במקרה שיום השוק קרוב ואין חשש של קלקול אם יחכו. הרב יהודה שאמר שמוכרים אותם לאלתר ואין מחכים ליום השוק, הוא דיבר במקרה דמרחק שוקה, שיום השוק רחוק בזמן ויש חשש שבינתיים המטלטלין יתקלקלו. ספרת הגמרא, רב כהנא ובידי שיחרה, יחזיק ברשותו שיחר דרב משרשיה בר חלקאי יתמה, שהיה יתום. זאת אומרת שרב משרשיה כשהיה קטן היה יתום. שיה עד רגלה, המתין עד הרגל כדי למוכרו אז, והסביר רב כהנא את עמו, אמר, אף על גב דנפל בי, הצצת, אף שייתכן שהשיחר יקבל טעם קרוב להחמיץ מכל מקום כדי לחכות עד הרגל, משום שאז יש הרבה קופצים על השיחר, ומאי תיזוז החריפה ויקבל עבורו כסף מזומן ולא יצטרך למוכרו באשראי. רש"י מסביר שכסף מזומן נקרא זוז החריפה, כיוון שהוא עובר מיד לידיו של המוכר, ולא צריך לחכות כמו בהקפה. חריף זה מלשון ראשון, כמו במסכת ראש השנה בדף ח' עמוד א', ההוא בחרפייתא דאתיה באדר, הצון שראשונות להתעבר מחודש אדר. רבינה אומרת הגמרא, ובידי חמרה דרבינה זוטי יתמה בר אחתי, החזיק ברשותו יין של רבינה, היתום הקטן שהיה בן אחותו של רבינה. אבל לדידי נמי חמרה, גם לרבינה היה יין, אבל כמסיק ללסיכרה, היה מביאו את היין בספינה למקום ששמו סיכרה. עתה לקמי דרבשי, אמר לי, מהו להמתויי בהדן? האם אני רשאי להוליך בספינה גם את היין של היתום ביחד עם היין שלי לסיכרה? או שמה עליי לחשוש שהספינה תטבע והיין ילך לאיבוד? אמר לי, השיב לו רבשי, זיל, לא עדיף מדידך. לך ותוביל גם את היין שלו, כי היין שלו לא עדיף מהיין שלך. כלומר, אינך צריך להיזהר ביין של היתום יותר מאשר ביין שלך. אומר הרן, שאין ללמוד מכאן שכל סיכון שאדם לוקח על חפצים שלו, הוא יכול לקחת גם על חפצי אחרים שנמסרו בידו, משום שרק במקרה של הגמרא, שהיה חשש שהיין יחמיץ, התיר רבשי לרבינה להוליכו בספינה ולהסתכן שמא הספינה תטבע. אבל כשאין צורך בזה, צריך להיזהר בשל אחרים יותר ממה שנזהר בדברים שלו. והראש כותב, וכן ראוי לעשות לכל מי שיש בידו ממון יתומים שיעשה במאמר בידין, ולא שיומר מדעת עצמי יעשה כמו בשלי, כי לא יצא בזה ידי חובתו להיפטר מן האונס. הנה אחי וראי, מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קוף עמוד ב'. בנישואי בעל ואישה תקנו חכמים שייתן הבעל לאשתו כתובה, ובה שבע התחייבויות שונות. התחייבות אחת עיקרית, שזה תשלום מנה כשנושא אלמנה, או 200 זוז כשנושא בתולה, שהיא תקבל את זה כשתתגרש או תתלמן. להתחייבות הזאת קוראים כתובה. לפעמים הבעל מתחייב בדמים נוספים על מנה ו-200, אחמת חיבת ביה, ואלה נקראים תוספת כתובה. שער ההתחייבויות הם לרפואתה, לפדותה אם נשבט, לקוברה, לתת לה מזונות, לתת לה לגור בביתו ולזון אותה אחרי מותו, לזון את בנותיה ממנו, ושבניה ממנו ירשו את כתובתה. כל ההתחייבויות הללו נקראות תנאי כתובה. יש עוד התחייבות אחת שגם היא נקראת כתובה, והיא נכסי צון ברזל. רש"י לקמן בדף קופה א' עמוד א', דיבור המתחיל צון ברזל מבאר, שהם נקראו בשם הזה כי הם כצון שהוא קשה ומתקיים לה כברזל לפי שקיבל עליו אחריות. נכסי צון ברזל אלו נכסים שהאישה מכניסה לבעלה בנשואיה ונרשמים בכתובה עם ערכם הכספי. הבעל רשאי להשתמש בהם, אבל הוא מקבל על עצמו אחריות שאם יובדו או יתקלקלו או ירד ערכם, כאשר האישה תתגרש או תתלמן, היא תקבל את הערך הכספי המלא שהיו נכסים אלו שווים כשנישאו. גם לבעל תקנו זכויות מן האישה, והן ארבע. מעשה ידיה, מציאתה, פירות נכסי מלוג וירושתה. פירות נכסי מלוג, הכוונה, אם אישה ניסית ויש לה נכסים ששייכים לה, הם הנקראים נכסי מלוג. והפירוש המילולי, נכסי מלוג, כן, מליגת הראש, שתולשים השיער ועוזבים הראש. כך הבעל אוכל פירות ומניח את הקרן, שבקרן אין לו רשות. ותקנו חכמים שכל זמן שהיא נשואה, יוכל הבעל את הפירות והקרן תישאר שלה. במקרה והקרן מתקלקלת או יורד ערכה, האישה היא זו שנושאת בהפסד. ואם הנכס הוא דבר שאינו עושה פירות, מוכרים אותו וקונים בכסף קרקע, והבעל אוכל את פירות הקרקע. כנגד הפירות שהבעל אוכל מנכסי מלוג, תקנו חכמים שבמקרה והאישה תיפול בשבי, יהיה חייב הבעל לפדותה. כאשר האישה מתגרשת או מתעלמנת, היא מקבלת בחזרה את הנכסים. המשנה שלפנינו בסוף דף קוף עמוד ב' עוסקת בחיובי הכתובה ותנאי כתובה לנשים שיש פגם בנישואים ממן, והם הממענת, השנייה והאיילונית. הממענת הכוונה קטנה שאביה מת והיא אינה יודעת לשמור את עצמה ויש חשש שתזנה. תקנו חכמים שאימה או אחיה יוכלו להשיא אותה לאיש ולקבל עבורה קידושין. כאשר הקטנה הזו רוצה, היא רשאית למען. המיעון הוא שהיא באה לבית דין ואומרת שאינה חפיצה באיש שהשיאו אותה לו, והיא יוצאת בלי גט. ואם בעלה רוצה, הוא יכול לגרשה בגט מבלי שתמען. מה זה נקרא שנייה? שנייה היא אישה שאסורה על בעלה באיסור ערווה דרבנן. ובמסכת יבמות דף כ"א עמוד א', למדנו את כל העריות שרבנן גזרו עליהם. והן הנקראות שניות מפני שהן בדרגה שנייה לאיסור תורה. והאילונית היא אישה שאינה יכולה ללדת, ולעיל בדף י' א' עמוד ב' למדנו, שהגמרה מכנה אותה אילונית על שם איל שאינו יולד. הנושא אישה ומתברר שהיא אילונית, יכול בעלה לבטל את הנישואין בטענה שהם נעשו בטעות, ולהוציאה בלוגט. אחרי ההקדמה הזו, אנו ניגשים אל המשנה כאמור בדף קוף עמוד ב' למטה. אומרת המשנה הממענת, קטנה שסיוע אימה או אחיה והיא ממענת בבעלה ויוצאת בלוגט, השנייה, אישה שאסורה על בעלה באיסור ערווה מדרבנן, והאילונית, אישה שאינה יכולה ללדת ונשואה הם בטעות שכל אילו יוצאות מבעליהן, אין להן כתובה של מנה או 200. ולגבי תוספת כתובה, תדון הגמרא בהמשך. לעניין נחזר כסף הקידושין, נאמר בתלמוד הירושלמי שכסף קידושין הבעל אינו צריך להחזיר. וגם לאותם נשים אין פירות ולא פירות ולא דין פירות שנכסי מלוג. כלומר, חכמים תקנו כחלק מחיובי הכתובה, שהבעל יפדה את אשתו אם היא נשבט. אבל בשלוש הנשים הללו אין על הבעל חיוב פדיון כדי להעלן. ורשי כותב פירוש נוסף, וכן זה מופיע בתלמוד הירושלמי, שבלא פירות של המשנה הכוונה, שאם הבעל נסע את אחת משלוש הנשים הללו ואכל פירות נכסי מלוג, כאשר שלוש נשים אלו יוצאות ממנו, הממענת והאילונית בלי גט והשנייה להריות בגט, הן לא מקבלות בחזרה את הפירות שהוא אכל. וזה בעצם כמו כל הנשים שעדינו כך, שהבעל לא צריך להחזיר את הפירות כשאכל, אם הוא מגרשם או כשהן מתעלמנות, אלא שבשלוש הנשים הללו, הייתה אבי המנה שכן יצטרך להחזיר את הפירות, משום שנאמר שעכשיו התגלה למפרע שמתחילה לא הייתה אשתו ויצטרך להחזיר את הפירות, כמה שמלן משמיעים לנו שאין הפירות חוזרים כלל, כאשר הוא נפרד משלוש הנשים הללו. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא מזונות ולא בלעות, בגדים שהבעל לביישם והתבלו, ובדרך כלל הכוונה לבגדי נדוניה והם נכסי צון ברזל. אבל קיימים גם בלעות מבגדים שנכסי מלוג, שהקרן שלה והפירות לבעל. ובגמרא יש מחלוקת המוראים האם לבישת בגד מנכסי מלוג נחשבת לאכילת פירות והבעל רשאי ללבוש את הבגדים הללו, או שזה נחשב לכילוי הקרן, ואז לבעל אסור ללוב שם, כי הוא מחלה בזה את הקרן שלה. אלא יקנה בהם דבר שעושה פירות כגון קרקע, ויהיה הקרן שלה והפירות לבעל. והגמרא תדון לאיזה בלעות התכוונה המשנה. עכשיו נבהר בכל אחת מהאנשים את הטעם. הממענת, כתובה אין לה, כי היא יוצאת מעצמה, וחיוב כתובה רק יש כשמגרשה. ומאותו טעם אין לה גם את כל תנאי הכתובה, כי דינם של תנאי הכתובה ככתובה עצמה. מה שאין לממיינת פירות, הכוונה שקטנה שניסית ונשבטה ולוותה כסף ופדתה את עצמה בכסף הזה ועמדה ומיינה, אין הבעל חייב לשלם את כסף הפדיון שהיא לוותה. והכרח לבאר כך ולא כפשוטו, דהיינו שאינו חייב לפדותה, כי אם נשבטה בעודה תחתיו, למה לא יפדה אותה כמו שהוא חייב במזונותיה, כל עוד לא מיינה? ואם נשבטה לאחר שמיינה, פשוט שאינו חייב לפדותה, לכן צריך לומר שהיא לוותה כסף לצורך הפדיון. ומה שנאמר שאין לממיינת מזונות, הכוונה שבאמת עד שלא מיינה יש לה מזונות, כיוון שהנישואין שלהם, יש להם תוקף מתקנת חכמים. אלא שאם הוא נסע למדינת הים ואשתו לבתה כסף וקנתה מזונות ואכלה ומיינה, אין הבעל חייב לשלם את הכסף שלבתה. המאירי כותב שכנסו אותה על שמיינה. ומה שנאמר שאין לממיינת בלעות, הגמרא תפרש באילו בלעות מדובר. לגבי שנייה להריות כתובה אין לה, מפני שכאשר איסור הנישואין הוא רק מדרבנן, האישה אינה חוששת להינשא מפני שאינה מפסדת כלום, לפי שהיא לא נפסלת להינשא לכהן, וגם אין פסול בבלד. וכאשר האישה לא מפסידה בנשואי האסורים, היא זאת שמפתה את הבעל לסתה לאישה למרות האיסור, ולכן כנסו אותה חכמים שלא תקבל כתובה. מאותו הטעם גם אין לה את כל תנאי הכתובה, כי דינם כמו כתובה עצמה. ומה שהם לשנייה להריות פעירות, הכוונה שאם נשבטה אינו חייב לפדותה. מה שנאמר שאין לשנייה להריות מזונות, הכוונה שכנסו אותה חכמים שהבעל לא יהיה חייב לזון את אשתו האסורה עליו באיסור ערווה דרבנן, לא בחייו ולא לאחר מותו. מוסיפים תוספות בדיבור המתחיל ולא מזונות, זה בניגוד לאלמנה לכהן גדול, שבחייו אין לה מזונות, אבל אחרי מותו יש לה מזונות מהיורשים. ומה שנאמר שאין לשנייה להריות בלעות, תבאר הגמרא. לגבי איילונית, כתובה אין לה כיוון שהנישואין היו בטעות, ולכן גם ההתחייבות בכתובה היא בטעות, ומאותו טעם אין לה גם את כל תנאי הכתובה, כי דינם ככתובה עצמה. מה שאין לאיילונית פירות, הכוונה שאם נשבטה בעודה תחתיו ונודע לו שהיא איילונית, אינו חייב לפדותה. ולפי הפירוש השני ברש"י, הטעם שאין לאיילונית פירות, אפילו שמאחר והתברר שהנישואין היו בטעות, היה מקום לומר שיחזיר לה את הפירות שאכל, אף על פי כן, הוא לא מחזיר לה שכיוון שהיא ראתה שהוא אוכל ושתקה, היא מחלה לו. מה שנאמר שאין לאיילונית מזונות, הכוונה שאם נודע לו שהיא איילונית, אף שלא גירשה עדיין, אינו חייב לזון אותה. ומסביר התוספות יום טוב שהטעם הוא מפני שיש קצת איסור בנישואי איילונית, כמבואר ברמב"ם בהלכות איסורי ביה, פרק כ"א הלכה חבב, שאמר, ואין האיש רשאי להישב בלא אישה ולא יישא הכרה. וכן אם נסע הבעל למדינת הים והיא לבתה כסף וקנתה מזונות ואכלה, ואחר כך התברר שהיא איילונית, אין הבעל חייב לשלם את הכסף שלבתה, שהרי התברר שמעולם לא היה חייב לה מזונות. וגם לגבי האיילונית, מה שנאמר שאין לה בלעות, תבאר הגמרא. כעת מוסיפה המשנה ואומרת כך, שאם הבעל ידע קודם הנישואין שהאישה האיילונית, ומתחילה נשאה לשם האיילונית, יש לה כתובה ושאר חיובי הכתובה, כיוון שאין כאן מקח טעות. כאמור בנישואי ערווה דרבנן, חכמים כנסו שלא יהיה לה כתובה וחיובי כתובה. אבל כאשר איסור הנישואין הוא מהתורה, הדין שונה. ואת זה אומרת עכשיו המשנה בסיפה. אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. ואומר רבי עובדיה מברטנורה, אפילו שחלוצה לכהן אינה אסורה אלא מדרבנן, אבל מאחר והבלת של החלוצה שנולד מכהן נפסה לכהונה מדרבנן, אז דינו שווה לאלמנה לכהן גדול שכנסו אותו כאשר ולדה נפסל. אם כן, אומרת המשנה, אלמנה לכהן גדול או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, או ממזרת ונתינה לישראל, שוב נזכיר שהנתינים הם הגבעונים שהיו מזין אומות שישבו בארץ ישראל והם התגיירו, מן התורה הם היו מותרים לבוא בקהל, אבל יהושע גזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל כל זמן שבית המקדש קיים, הוא נתן אותם לעבודת המקדש לחטוב עצים ולשאוב מים, ועל שם זה שהוא נתן אותם הם נקראים נתינים. לאחר מכן בא דוד המלך וגזר עליהם שיהיו אסורים לבוא בקהל, לעולם, גם כשאין המקדש, קיים. כך הסבר הרמב"ם הלכות איסורי ביה, פרק י"ב, הלכה י"ג. אם כן, אומרת המשנה, ממזרת ונתינה לישראל, או בת ישראל לנתין ולממזר, כל אלו הניסויים שלהם אסורים מן התורה, בלב, הדין שיש להם כתובה. אמרו על כך במסכת יבמות דף פי ה' עמוד א', שני טעמים. א', שאיסור הניסויים מהתורה לא הוצריכו חכמים לקנוס, כיוון שדברי תורה לא צריכים חיזוק, אבל שניות להריות שאיסורה מדי רבנן כנסו אותן, כיוון שדברי חכמים צריכים חיזוק, ולפי הטעם הזה כל החייבי לוין המנויים במשנה, יש להם כתובה. הטעם השני, שאותם אלו שהנישואין שלהם אסורים מן התורה, יש להם כתובה, זה מאחר והאלמנה נפסלת לכהונה ואסורה להינשא אפילו לכהן אדיוט, גם הבלת שנולד נפסל לכהונה כיוון שהוא חלל, מחולל מן הכהונה, ואסור באכילת תרומה. במקרה זה, לא האישה מפתה את הבעל להינשא לו, כי היא חוששת שהפסול שלה ושל ולדה, ולכן היא נרתעת מלהינשא, אלא הוא המפתה, הבעל הוא המפתה לניסוי האיסור הללו, שלמרות הפסולים הללו מבקש לי שהיא תנשא לו, לכן כונסים אותו לשלם לה כתובה ותנאי כתובה. ונאמר במסכת יבמות הפאי עמוד ב', שלפי הטעם הזה ממזרת ונתינה לישראל שאינה מפסידה כלום בנשואיה, שהרי בכל מקרה בני הממזרת יהיו לעולם ממזרים, ולכן היא המפתה אותו להינשא, היה צריך לכונסה שלא תקבל כתובה. על כוחך שמשנתנו סוברת גם את הטעם הראשון שדברי תורה אינם צריכים חיזוק, ולכן כל האיסורים מדאורייתא, כל נישואין שאסורים מהתורה, לנשים יש כתובה. זוהי המשנה שלנו, בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נחלקו המוראים האם נישואי קטנה יתומה שסיוע אמה או אחיה שתקנו חכמים, הם נישואים גמורים לכל דבר, אלא שהנישואים הללו ימדי רבנן, או שנאמר שאינם כלל נישואין, אלא שתקנו חכמים שיהיה בעלה דר אמה כדי לשמור עליה שלא ינהגו במנהג הפקר. הנפקא מינה תהיה, אם בעלה גרשה בגט, היא מגיעה לכתובה. אומרת הגמרא, רב תנאי רב לא גרס במשנה, הממאנת אין לה כתובה, אלא הוא גרס במשנה קטנה יוצאה בגט, אין לה כתובה. ונלמד מכך, שהיא אין לה כתובה, וכל שכן ממאנת שאין לה כתובה, ולא כל תנאי כתובה. שיטת רבי שנישואי קטנה אינם נישואים כלל, והיא כמפותה באלמה, ולכן אפילו נתן לבעלה גט, אין לה כתובה ולא תנאי כתובה. ואילו שמואל חולק על רב ותעני, הוא גרס במשנה, ממענת אין לה כתובה ונלמד מזה, אבל קטנה שיוצא בגט, יש לה כתובה וכל תנאי כתובה. אומרת הגמרא, ואז דה שמואל את העמי שמואל שאמר שקטנה שיוצא בגט, יש לה כתובה, הולך בזה לשיטתו. ואמר שמואל, שבכמה דברים שונה ממענת מזאת שיוצאת בגט. ממענת אין לה כתובה, יוצאה בגט יש לה כתובה. הממענת לא פסלה מן האחין של בעלה וכן לשאר קרובי הבעל, והם רשאים לסעיתה לאישה אחרי שמיינה ואין בזה איסור אי שטח. וגם לא פסלה מן הכהונה, היא לא נחשבת לגרושה, מפני שכאשר היא ממענת נעקרים, הנישואין מעיקרם, וכהן יכול לסעיתה לאישה. אבל קטנה שיוצאה בגט פסלה מן האחים, אחרי הבעל אסורים מדי רבנן לסעת אותה לאישה, כיוון שיש בה איסור אי שטח מדי רבנן. ופסלה מן הכהונה, לכהן אסור לשאת אותה מדי רבנן, כיוון שהיא גרושה. ממענת אינה צריכה להמתין 3 חודשים. חכמים תקנו שכל אישה שמתגרשת או מתאלמנת, אסורה להינשא לאחר עד שיעברו 3 חודשים מהגירושין או ממות בעלה, לולי התקנה. אם היא תהיה מעוברת בשעת הגירושין או בשעת מות בעלה והיא תינשא לאחר, לא נדע להבחין אם הוולד הוא מהבעל הראשון שנולד לאחר 9 חודשי עיבור, או שהוולד הוא מהבעל השני ונולד לאחר 7 חודשי עיבור. לפי זה, קטנה שאינה יכולה להתעבר, לא הייתה צריכה להמתין 3 חודשים. אלא שחכמים לא חילקו בתקנתם בין נשואה לנשואה. אבל ממענת שרוצה להינשא מיד אחרי המיון, רשאית לעשות כן, ואינה צריכה לחכות 3 חודשים. אפילו שרבנן לא חילקו בתקנתם וחייבו את כל הנשואות להמתין 3 חודשים, אף על פי כן, בממענת לא תקנו, כיוון שאין כאן נישואין כלל, שהמיון עוקר את הנישואין למפרע. לעומת זאת, קטנה שיוצאה בגט צריכה להמתין 3 חודשים קודם שתינשא לאדם אחר, וזאת למרות שקטנה שמתגרשת בוודאי אינה מעוברת, ולכאורה אין מקום לתקנת חכמים בזה, אף על פי כן, לא חילקו חכמים בתקנתם. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה משמיע לנו שמואל בדבריו? הרי הדין הראשון שממענת אין לה כתובה ויוצאה בגט, יש לה כתובה, כבר נאמר במשנתנו. כי לדעת הגרסה של שמואל כתבה המשנה שממענת אין לה כתובה, משמע שיוצאת בגט, יש לה כתובה. וגם את שאר ההלכות שאמר שמואל, תנינה כולו. למדנו את כולן במשנה במסכת יבמות דף קח עמוד א', שם נאמר, קטנה ממענת באיש שאימה או אחיה הסיעו אותה לו, הוא מותר בקרובותיה, מותר לו לשאת את אחותה ואין בה איסור אחות אישה, וכן מותר לו לשאת את אימה ואין בה איסור חמותו, והיא מותרת בקרוביו, מותר לה להינשא לאחיו או לאביו ולשאר קרובים, וגם לא פסלה מן הכהונה, כהן יכול לשאת אותה ואין בה איסור גרושה לכהן. וכל זה כיוון שהנישואין נעקרים למפרע על ידי המיון. אבל נאמר שם במשנה במסכת יבמות, אם נתן לגט קודם שהספיקה למען, אפילו שהנישואין והגט אינם אלא מדי רבנן, אף על פי כן הוא אסור בקרובותיה, כיוון שמדי רבנן היא אשתו, והיא אסורה בקרוביו, כיוון שמדי רבנן הוא בעלה, הוא פסלה. מן הכהונה אסור לכהן לשאת אותה, כיוון שהיא גרושה מדי רבנן. אם כן, כל מה שאמר שמואל שנינו במשנה, אז מה שמואל רצה לחדש לנו? מתרץ את הגמרא את הדין הזה שקטנה שיוצאת בגט צריכה להמתין 3 חודשים, יצטריך אליי, את זה שמואל היה צריך להשמיענו דלות נן, כיוון שהדין הזה לא נאמר במשנה במסכת יבמות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף 100, את דף קוף ממסכת כתובות עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, האם יכולים יתומים שגדלו למחות בחלוקת בידין? שאלה שנייה, מחר קרקע שווה מנה בדינר, האם יש לו הונאה? שאלה שלישית, מדוע אין מכריזים על עבדים ושטרות במחירתם? שאלה רביעית, כמה זמן הוא שום היתומים וכמה זמן הוא שום ההקדש? שאלה חמישית, מהו בלעותיה? השאלה האחרונה, מדוע ממענת לא צריכה המתנת ג' חודשים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דף קוף ממסכת כתובות, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"ד באייר תשע"ה, כאמור סיימנו בסייעת הדשמיה את לימוד דף קוף ממסכת כתובות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ה, עם דף קא ממסכת כתובות. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.